אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אהלן, ברוכים הבאים למונדיאל במדבר, פודקאסט הגביע העולמי של וויינט. אני צבי קנאים. מסביב לכל מונדיאל יש גם פוליטיקה, ועושה רושם שהפעם הווליום יהיה גבוה במיוחד. קודם כל בגלל המארחת קטר, אבל גם בזכות מפגשים טעונים שסדרה לנו ההגרלה. מונדיאל, לטוב או לרע, מי שאוהב את זה יותר, זה תמיד איזשהו מקום שמעורר מחדש את הלאומיות, כאילו כל מי שהפכו להיות היפסטרים שלא מעניין אותם שום דבר כבר, והם אנשים אוניברסליים, פתאום שמתחיל מונדיאל, הלאומיות מתעוררת, ופתאום אתה בעד נבחרת שהייתה בעדנו אי שם לפני 70 שנה, ובתוך המדינות עצמם יש איזו התעוררות לאומית, וזה מעניין לבחון את זה במונדיאל הזה, כי יש פה בתים ממש תוססים מהבחינה הזאת. נמצאים איתי היום אליאסף דאואל, עורך בוויינט, ויאיר קטן, ראש דסק כדורגל עולמי בידיעות אחרונות וויינט, ואני רוצה שתצביעו לי על הבתים המעניינים ששווה להסתכל עליהם מהבחינה הזאת, של איזה שהם נבחרות עם עימותים אולי לאומיים, או איזה מתח מסוים.
אני חושב שמעבר למתח הפנימי, חשוב רק לציין בהתחלה שהעניין הפוליטי כמובן סובב את כל המונדיאל הזה, גם בתור קטר כמערכת, עם כן. כל עיני זכויות האדם, גם הדרישה של אוקראינה להרחיק את איראן מהמונדיאל, כי היא סיפקה נשק לרוסיה, כמו באולימפיאדת החורף, בסין שהייתה עם החרם הדיפלומטי, אירועי הספורט הגדולים הופכים יותר ויותר זירה לדברים האלה. ובהקשר הזה, באמת, אפשר להתחיל עם בית 2, ארצות הברית, איראן, ווילס ואנגליה, שארצות הברית ואיראן זה אי אפשר להגיע
זה הדובדבן שבקצפת של הפוליטיקה בכדורגל, כן.
כן, כן, זה האימות האולטימטיבי, כשברקע יש לנו גם מחאות באיראן, ויש לנו את הסכם הגרעין, או לא הסכם גרעין, מה קורה עם זה? כן,
טוב, תן לנו כן, אתה יודע, ארצות הברית, איראן, כמעט אין צורך להציג, מדינות שאין ביניהן שום יחסים דיפלומטיים, אפילו נחשבות לאויבות אחת של השנייה, מאז המהפכה האסלאמית באיראן ב-1979, אנחנו זוכרים את משבר בני הערובה שהיה אז של עשרות בני ערובה שהוחזקו בשגרירות האמריקאית באיראן, רגע אחרי המהפכה האסלאמית, ומאז באמת הם אויבות גדולות אחת של השנייה, ארצות הברית מכונה באיראן השטן הגדול, וישראל היא השטן הקטן, רק שבספורט נראה שאנחנו שטן גדול יותר, כי בניגוד אלינו שספורטאים איראנים מחרימים אותנו במכוון, נגד ארצות הברית אין לספורטאים איראנים בעיה להתחרות, אין לאיראן בעיה שספורטאים איראנים מתחרים.
ג'ודוקה איראני שפוגש ג'ודוקה אמריקאי, אם יוצא כזה בכלל, הוא לא עוזב את המזרן?
לא, הוא לא יעזוב את המזרן.
לא יזייף פציעה, לא
שום דבר. לא, הנה, וכמובן היה לה מפגש ספורטיבי מאוד 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 מפורסם ומתוקשר בין המדינות, זה היה במונדיאל 1998, זה היה המונדיאל השני שאיראן העפילה עליו.
Iran have the lead. Just over 5 minutes of the first half to go.
כבר מרגע הגרלה היה ברור שזה הולך להיות אחד המשחקים הכי גדולים, ובטח המשחק הכי טעון של שלב הבתים.
הוא באמת היה טעון?
כן, הוא באמת היה טעון, כי עוד לפני המשחק התחילו לצוץ כל מיני דיווחים על איומים מצד כל מיני ארגוני ג'יהאד וארגוני טרור על ארצות הברית, על נבחרת ארצות הברית, והיא זכתה להבטחה מאוד 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 גדולה.
אבל במשחק עצמו הצליחו כאילו לעקוף את העניין הזה, והייתה איזשהו אפילו תמונה מאוד יפה.
נכון, נכון, אז באמת.
כן, האמריקאים עצמו צריך להגיד, הם נורא בספורט, הם נורא א-פוליטיים, כאילו, הם נורא ברוח האמריקאית של הספורט של לקייף ולכבד את זה, הם לא באים למשחק מול איראן, אנחנו נגד האויבת שלנו.
כן, גם פיפה עשתה איזה טריק שיווקי באותו יום, היא בחרה דווקא במקרה ביום הזה, שזה יהיה הפיפה פייר פליי דיי, מה שאומר שכל הנבחרות ששיחקו באותו יום, את התמונה הקבוצתית עשו ביחד, והעולם זכה לתמונה משותפת של איראנים שחקנים איראנים ושחקנים אמריקאים מחובקים. אבל מי שכן רצו לערער את המשחק ולנצל אותו לצרכים הפוליטיים שלהם, זה ארגון בשם מוג'עדין חלק. מוג'עדין חלק זה ארגון גרילה איראני, שהוא ארגון שמתנגד לשלטון האיראני, והוא מוכר בארצות הברית כארגון טרור. זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא נגד שני הצדדים לא אוהבים אותו.
בהצלחה לשני הצדדים.
כן, משהו כזה. ואותו מוג'עדין חלק קנו לפני המשחק אלפי כרטיסים, משהו כמו 7,000 כרטיסים למשחק.
אנחנו מדברים על 1998.
1998, ובעצם מילאו יציאים שלמים באנשים שהם לא עדי כדורגל, אלא פעילים פוליטיים. שבאו להפגין ובאו לקרוא
מהשלטים ומחאות
תמונות של מנהיגת הארגון, מי שהארגון רוצה למנות לרשות איראן, מריאם רג'אווי.
אז רגע, זה היה 98, עברו זמן. יש מצב שאת המפגש הנוכחי שיהיה, ימנפו אוהדים או ארגונים לטובת מחאה דומה?
אני, תראה...
או שונה באיזה הקשר של, שוב, יש עכשיו את מחאת החיג'אב באיראן.
תראה, כמובן שזה יכול לקרות. זאת אומרת, כמו שאמרת, באמת יש מחאת חיג'אב באיראן בתקופה מאוד מאוד בוערת פוליטית, יש גם את שיחות הגרעין, זאת אומרת... איראן, אנחנו מגיעים בתקופת תאונה לא פחות, אולי אפילו יותר מ-1998, זאת אומרת, זה לא שהשתנתה הסיטואציה כל כך בין איראן לארצות הברית, הן עדיין אויבות מאוד מאוד גדולות אחת של השנייה, וכן, יש סיכוי שקבוצות מסוימות ינסו למנף את זה לצרכים פוליטיים. מה שקרה אז, אגב, שהוא מעניין, זה שפיפה הורתה לצוותי צילום והשידור של המשחק לא לצלם בכלל את אנשי המוג'דין חלק, זאת אומרת, ממש להתעלם לגמרי מהקיום שלהם, וברגע שהם גילו את זה, שהם הם מפגינים, אבל אף אחד לא רואה את זה, חוץ מזה מי שנמצא בתוך האצטדיון, התחילו שמועות שהם הולכים לפרוץ לקר הדשא. זאת אומרת, לכפות על העולם, לכפות על העולם.
את התמונה הזאת.
בדיוק, ואז...
זה דומה קצת להוראה שלא לצלם את האנשים העירומים שקופצים לדשא.
בדיוק, ואז מה שעשו הצרפתים, שהלכו את המונדיאל, אז פשוט הכניסו 150 שוטרים חמושים, לעשות שם סדר, לא לתת... וזה לא קרה בסוף, הם לא פרצו.
עכשיו גם
כל
בלי...
זה בעיר... כל זה בקטר,
תדמיינו. זהו, בדיוק, אז בלי התארגנות מסודרת, גם ממילא הולך להיות רוב עצום לאיראנים ביציים, אני לא יודע איך זה יתפתה, אני לא חושב שיהיו איזה הפגנות ייחודיות, אבל נראה הרבה דגלים.
הנבחרת אבל עצמה מביאה איזושהי תמיכה במחאה העממית שמתרחשת כרגע במדינה, וזה גם כן מייצר מתח.
שמע, אנחנו מקליטים את זה מעט לפני פרסום הסגל הסופי, אבל כנראה שסרדר אזמון יהיה בפנים, חלוץ המרכזי, אחד השחקנים המובילים של הנבחרת.
שאיזה אקט הוא נקט? מה הוא הביע?
הוא פשוט מיד עם תחילת מחאת החיג'אב, הוא יצא בפוסט, תתביישו שאתם עושים את זה למפגינים, לנשים צעירות, בפנייה לממשל, זה תפס את האיראנים בהפתעה גמורה, כי בדרך כלל יש צייתנות מוחלטת, פתאום בן אדם בא ומשחרר פוסט כזה, הערכות היו... לחלוטין שהבן אדם הולך להיזרק מהסגל, זה היה בזמן מחנה אימונים, להישלח חזרה למדינה, להיעצר, להיעלם. בינתיים זה לא קרה, הוא אפילו אמור לשחק, אולי הם פשוט מרגישים שהוא חשוב מדי מקצועית, ואחרי המונדיאל נראה התפתחות.
אוקיי, עוד משהו שאפשר לספר על האימות הזה, על המתח בין ארצות הברית לאיראן בהקשרים של המונדיאל?
כן, תראה, כבר ראינו עכשיו, כבר בהקשר באמת של מחאת החיג'אב ומעשה המיני, כבר הייתה בעצם פנייה רשמית לפיפה של פעילת זכויות נשים איראנית, בצוותה גם עם, באמת עם ספורטאים איראנים, אפילו כדורגלן, כמו שקטן ציין פה, להרחיק את איראן מהמונדיאל בעצם, בגלל הפגיעה במפגינים, זאת אומרת, יש באמת אווירה מאוד מאוד תאונה סביב המשחק הזה. בסופו של דבר, התמונה שקיבלנו במונדיאל ב-1998 הייתה תמונה חיובית, זאת אומרת, של שחקנים מצולמים אחד עם השני, של גם אוהדים ביציע, והיה תמונה מפורסמת של אוהד אמריקאי מנשק אוהדת איראנית, עד היום לא יודעים אם איראנית באמת, או שפשוט התאפרה לכבוד המשחק הזה, בשביל לייצר את התמונה הזאת. אבל התמונה שעולם קיבל לחיובית, גם שנה וחצי אחרי זה, ארצות הברית הזמינה את איראן למשחק ידידות אצלה, והם הגיעו וחילקו שם פרחים ולחיצות יד. מה יהיה הפעם? קשה להגיד, אבל אני דווקא נוטה להאמין שזאת אומרת שלא יהיו שם איזה התפרעויות או משהו, ואם יהיו, אז פיפה תדאג שאנחנו פחות נראה אותם.
לא רק פיפה, נראה לי שגם קטר מאוד עם היד חזק על הצנזורה, משהו.
לגמרי.
עוד מתחים שיש לנו, זה מונדיאל שמספק, אמרתם, זה מונדיאל סופר פוליטי, בעצם היותו בקטר, אבל יש עוד מפגשים מגניבים.
באותו בית.
באותו בית, בית שתיים.
זה לא איראן וארצות הברית. ווילס לא תשגר טילים על אנגליה או תאיים בהם.
ווילס נגד אנגליה.
אבל זו יריבות פוליטית ומתיחות נפלאה, בגלל הנרטיב שבה והמרירות שבה. יש שם יותר עניין של פטרונות. הן לא אויבות, ווילס היא אפילו הידידותית יחסית והמקבלת ביותר של אנגליה מבין כל מדינות בריטניה.
כלומר, לעומת סקוטלנד.
כן, אין שם הרבה תנועות בדלניות או תנועות שקורות לעצמאות וולשית, זאת אומרת, וגם אם יש, זה מאוד מאוד מינורי שם.
אבל הם עוקצים בהומור הבריטי אחת
העונים. זה תמיד.
כן, כן, הם עוקצים מאוד. הוולשים מרגישים כל הזמן שהאנגלים מתנסים עליהם נורא. שהם גנבו להם את הפלדה, שהם גנבו להם את הפחם, ניצלו אותם כעובדים פשוטים, כי הוולשים מאוד מתגאים בזה שהם אנשי עבודה קשה ולא מתלוננים ולהוריד את הראש.
אני, בוא נגיד, תחת הקטגוריה של כפרים, יש ביטוי, כינוי שהאנגלים מדביקים לוולשים שלא נגיד אותו פה, כי הוא בוטה מדי.
בהחלט, אבל זה קשור לחיות משק.
נתן, למה אתה עוזר?
לא, אנחנו מדברים פה פתוח, כן. בכל אופן, והאנגלים, בכל אופן, האנגלים משחקים את החלק שלהם מהצד שלהם, והם באמת מתייחסים לוולשים כאל כפריים מעט בורים ופשוטים יותר, בעיקר פשוטים ולא ברמה שלהם.
התנסות כזאת בריטית,
כן, אבל עכשיו, וזהו, ובהקשר של הכדורגל, חשוב לציין משהו שהוא חלק מהמורשת הזאת. אתה יודע מה זה קאמרי?
מה זה קאמרי?
קאמרי. זה השם של ווילס בשפה המקומית, בווילשית שהם מאוד מקפידים עליה, מנסים לחדש אותה, שלטי הרחוב למשל בקרדיף הבירה, הם באנגלית ובווילשית כדי שכל הילדים ידעו וילמדו. קאמרי, זו המטרה של ווילס, להיקרא כך אחרי המונדיאל. במשחקים הרשמיים, לא יותר ישראל ווילס, יהיה ישראל קאמרי.
אתה אמיתי עכשיו? ווילס רוצה לשנות את השם שלה, אני מניח שזה גם לא קאמרי, כמו שאתה מבטא.
לא, אני ביקשתי מחברה ווילסית להסביר לי. כותבים את זה אחרת לגמרי כמו שזה נשמע, יש איזה 16 אותיות, כולל כאלה שלא הומצאו, כמו אקס סופית וכאלה.
גארט בייל הולך לשחק בנבחרת קאמרי?
בדיוק.
מי שרוצה לשמוע ווילשיט, ובאמת זה שפה יפהפייה ומדהימה, נשמעת כמו שילוב בין אנגלית לארמית, אני מציע...
זה בדויק בצורה מדהימה.
אני מציע לשמוע אלבומים של להקה ווילשיט נפלאה, שקוראים לה סופר פרי אנימלס, היא שרה חלק מהאלבומים שלה בווילשיט מלאה, ואז גם תבינו מה זה הקאמרי הזה שקטן מדבר עליו.
אם על אלי אסף פעם מדבר על מוזיקה.
מה אמרת? אנגלית וארמית?
משהו כזה, כן.
אקדית ושומרית. לא, אם הוא כבר מזכיר מוזיקה, שזה באמת, הוא הרבה יותר חזק בדברים האלה, יש את הסטריאופוניקס הנפלאים, ששרו פעם לפני משחק רגבי, שהוא יריבות ענקית בין המדינות האלו, כל מה שאכפת לנו זה לנצח את אנגליה.
כן, וצריך להגיד את זה, הרגבי הרבה הרבה יותר חשוב לוולשים מאשר הכדורגל, והיריבות הספורטיבית האמיתית בין המדינות היא ברגבי, והסיבה אגב היא פשוטה, מעבר כמובן לזה שוולש היא מדינת רגבי חזקה, זה ששם הם נפגשים כל שנה. זאת אומרת, כל שנה יש את...
בטורניר שנקרא?
ה-Six Nations, בדיוק. ובכדורגל הם כמעט ולא נפגשות בעבר, אגב, היה מה שקרוי אליפות האיים הבריטים, ואז הם היו באמת נפגשים כל שנה, והיריבות הייתה קצת יותר חזקה. בכדורגל כיום הם כמעט ולא נפגשות, וזה גם קצת מעמעם את היריבות.
כשהם היו פה הוולשים למשחק האחרון נגד ישראל, אפשר היה לראות את הדבר הכי פשוט, הם הלכו לאיזה פאב בתל אביב, ותלו שם את השלט שלהם. אנחנו וולשים, לא אנגלים.
הבנתי, הם עם כבוש אפשר להגדיר, לא?
כן, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על 1282, סיפוח שהושלם ב-1536, נראה לי שהם כבר השלימו עם הכיבוש.
אבל כמו, כן, הסיפור, כמו עם השיר, כמו עם שם המדינה, כמו עם השפה הוולשית, מאוד מאוד חשוב להם, זה תנועה שהולכת וגוברת, להבדיל את עצמם, גם אם הם חלק מבריטניה, גם אם הם לא אויבים אמיתיים של אנגליה, אלא רק עקיצות ומרירות, הם רוצים שיכירו בהם ושידעו על המורשת והתרבות שלהם.
אני אציין אפילו עוד אנקדוטה קטנה מעולמי, למרק וויליאמס, כוכב סנוקר גדול מאוד מוולס, גם אלוף עולם 3 פעמים, יש לו קעקוע גדול, הוא וולשי, יש לו קעקוע גדול של הדרקון הוולשי, טורף את הדגל האנגלי. זה ככה...
אני רוצה לראות מישהו שכובש גול ועושה תנועה של דרקון שכובש, זה יהיה גאוני, אבל זה, אנחנו נמשיך באפרופו המחוות אחרי גולים באימות הבא, שהוא הרבה יותר טעון, נכון? סרביה פוגשת את שוויץ, ותסבירו לי למה זה טעון.
זה נשמע כמעט אוקסימורון כשאתה אומר את זה ככה, כאילו שוויץ מיריבות פוליטית, המדינה הניטרלית שלא לקחה חלק בשום דבר,
כן, הם ערכו ניסויים בטובלרון נפץ ששוגר לאפר זה.
למה דווקא המשחק שלהם הוא משחק פוליטי? אז האמת ששוויץ, קצת כמו שדורון מדלי פעם אמר על נטע ברזילאי, היא נקלעה לסיטואציה.
אוקיי, מהי הסיטואציה?
שוט שירי, טובי בשבט! שוט שירי! שוט שירי! גול! גול! שרטון שוט שירי! גול!
הסיטואציה שבשוויץ משחקים כמה מהגרים, מהגרים שהמשפחות שלהם יגרו מקוסובו לשוויץ, ובין קוסובו לסרביה יש יחסים מאוד מאוד טעונים כמובן. זאת אומרת, קוסובו למעשה הייתה פעם חלק מסרביה, עד שבמלחמת קוסובו איבדה את השליטה עליה, ואז היא הייתה במשך כמה שנים שטח, מעין טריטוריה אוטונומית בניהול של האום, וב-2008 קוסובו הכריזה על עצמאות, וסרביה שרואה בקוסובו חבל היסטורי, חלק מההיסטוריה שלה והתרבות שלה, סירבה ומסרבת עד היום להכיר בעצם בעצמאות הקוסוברית. ובמפגש הקודם בין סרביה ושוויץ במונדיאל 2018, שקירי, אחד מאותם בני מאגרים, קבע שער בדקה ה-90, שער ניצחון לשוויץ.
כלומר, הוא בן למשפחה שברחה מקוסובו והגיעה לשוויץ.
בדיוק, נכון. קבע שער וחגג את השער בתנועת של הנשר, הנשר מהדגל האלבני, הקוסוברים הם בעצם היו מיעוט אלבני בסרביה, והצליח מאוד 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 להרגיז את הסרבים.
להרגיז את הסרבים, אבל גם להרים את רוחם של הקוסוברים.
חד משמעית, חד משמעית. הזהות הקוסוברית מאוד חשובה לשקירי וגם לגרנית ג'אגה, השותף שלו בנבחרת. הוא משחק גם עם הנעליים, יש לו נעל אחת.
שניהם ישחקו במונדיאל הזה, גם צ'אקה וגם שקירי.
אני לא ראיתי את הסגל הסופי,
אבל הם ברורים. הם שני השחקנים המרכזיים, וגם העניין הזה של המאגרים בכל רחבי אירופה, קוסובו ברגע שהיא קיבלה את העצמאות, היא קיבלה גם הזדמנות לעשות משהו מאוד מאוד ייחודי, שזה להעביר אליה מיידית שחקנים מנבחרות אחרות ממוצא קוסוברי, שרצו לייצג אותה. יש הרבה כאלה עכשיו בסגל שלה, ולכן היא יותר מסוכנת ממה שנדמה, והיא גם תפגוש את ישראל במוקדמות
היורו. אז בעניין הזה, מיטרוביץ' מנבחרת סרביה, עקץ את שקירי, נכון?
נכון, נכון, הוא אמר לו, אם קוסובו כל כך חשובה לך, אז למה אתה משחק בנבחרת שוויץ, ולא עברת לשחק בקוסובו?
בדיוק. והוא משחק עם הנעליים שמה?
על נעל אחת יש ציור של דגל שוויץ, ועל הנעל השנייה ציור של דגל קוסובו. להדגיש ככה ששתי הזהויות חשובות.
סרבים זה אנשים שלא קשה להרגיז במיוחד. הם חמומי מוח וחמי דם, אבל זה במיוחד. עם כל הנושא הטעון הזה של יוגוסלביה לשעבר, ולאומיות ושליטה, ברגע שזה עולה, הראשים מתפוצצים.
לפי כל מה שתיארתם לי, ואני מנסה להבין את התמונה הזאת, זה מזכיר מאוד עימות שאנחנו מכירים מקרוב. כלומר, ישראל, פלסטין והחבל ארץ, כן? בואו לא ניכנס לעניין של, לא ננקוט צד, אבל זה מאוד מזכיר
הסרבים,
את העניין הזה.
הסרבים אפילו דיברו בטרמינולוגיה הזו בתקופה שקוסובו קיבלה עצמאות וישראל שקלה את העמדה שלה בנושא.
אז זה בדיוק העניין. כלומר, למה זה דומה? זה דומה, נגיד, מאגרים פלסטינים שמייצגים נבחרת.
נכון, ששחקים באיזה נבחרת זרה, ואתה יודע, ופתאום יחגגו, לא יודע, יוציאו דגל פלסטין מהמכנסיים או משהו כזה.
במפגש מול ישראל.
נכון. נגיד, כן.
אז ככה אנחנו יכולים להבין עד כמה זה טעון, המפגש.
לגמרי, לגמרי.
אז זה סופר מעניין.
וככה כאיזה אנקדוטה, ככה אני אקריא באמת ציטוט שנכתב בעיתון סרבי מאוד פרו-ממשלתי, אחרי אותו משחק, אחרי אותה...
המפגש ב-2018.
כן, אחרי אותה חגיגה עם דגל אלבניה, הם אמרו, השבט האלבני בנבחרת יצרני השעונים, כמובן הם מתכוונים על שוויץ, שלח חצים מורלים עוד שבועות לפני המשחק, כך שהיה ברור שהמשחק לא יעבור בלי פרובוקציה.
מכל מה שאמרת, אני לוקחת את נבחרת יצרני השעונים, ככה להגדיר את שוויץ, זה כזה, זה בעצמו הקיצה.
לגמרי, לגמרי.
מעניין איזו נבחרת, זה נבחרת מוכרי השעונים המזויפים. צריך למצוא אחת כזו, זה...
היה גם תקרית במשחק שפוצץ, זה היה במוקדמות של יורו, זה תקרית הטיסן, נכון? זה היה שם, אתם... מה בדיוק היה שם?
בסך הכל, אלבניה, כאמור, קשורה... בקשרים...
זה המשחק בין סרביה לאלבניה.
בדיוק, בקשרים חמים וקשרי דם עם הקוסוברים. הרחפן הזה שהציג את דגל שנשלח מראש כדי לייצר פרובוקציה, הוא הוביל לפיצוץ המשחק, כי בסופו של דבר כשהוא נחת, היה שם אלימות, היה שם רצון להעלים את הדגל האלבני ואת סמל הנשר. ראית כמה הנושא הזה בוער בתוכם, כמו שחוזרים אחורה... לאותו סיפור מפורסם על זבוני מיר בובן הקרואטי, שבביתה בשוער סרבי סימן בצורה מסוימת את תחילת המלחמה שם, זה גם היה עוד דוגמה דרך הספורט לראות כמה באמת, זה לא הקטע החמוד כמו אנגליה וווילס, שם איבה אמיתית, אי הכרה בשני כעצמאי, כשונה ממך, מישהו שהסרבים רואים כמישהו שמתחתם, ופתאום
זה גם אימות שהוא היה הרבה יותר מדמם, אתה יודע, המון אנשים נהרגו במסגרת האימות הזה,
בניגוד לאנגליה ווילס, אתה יודע. אני מתאר לעצמי שגם בווילס ואנגליה, מתישהו בימי הביניים היו דברים
לא נעימים. כן, בדיוק, אבל זה כבר, אתה יודע.
כן, לא, זה משהו אחר לגמרי. יש שם שנאה אמיתית, ולא יהיה קשה, בוא נגיד, ליצור פרובוקציות סביב המשחק הזה, ביציעים, על המגרש עצמו.
בכל מקרה, האם יכול להיות מצב של איזשהו טיסן או משהו שנזרק אל הדשא ומיטרוביץ' שוב מגיב באיזשהו, הרי זה התחיל שם עם מיטרוביץ' שוב, שיסיר את הדגל.
תראה, הכל יכול להיות, זה טעון פוליטית העניין הזה, זאת אומרת, אני בטוח שהאוהדים של קוסובו יחזיקו אצבעות לשוויץ במשחק הזה, והאם מישהו מהם ינסה לבצע איזושהי פרובוקציה? הכל יכול להיות.
מיטרוביץ', אם הפסטה נוגעת בשניצל, הוא מתחמם ומקבל אדום, אז
זה לא... הבנתי, הבנתי. אתה, זהו, תייגת את הסרבים כקרואסים
וה... אני, הם הכי דרום אמריקאים מבין האירופאים.
הבנתי.
זה הראש.
אבל... צריך גם לזכור על החיבור בין סרביה לרוסיה. רוסיה הרי המדינה הכי תומכת בסרביה לאורך השנים. ו...
לקחת את זה לשם. אוקיי. מה עם צרפת? יש לנו, צרפת פוגשת קולוניה לשאלה.
אז עכשיו אנחנו מדברים עוד פעם על מאגרים, אבל בווליום הרבה יותר גבוה. זה לא איזשהו עם קוסוברי שהתפזר באירופה, אלא מדינה קולוניאליסטית, שבכל העולם יש עדיין את ההשפעה והפזורות שלה, למרות שהשליטה הסתיימה מזמן. זה נכון בעיקר לאפריקה, יש היום באפריקה וגם באיים של מרכז אמריקה, של אזור הקריבים שהיו בעבר, יש עלייה של המון נבחרות קטנות שפעם היו מגוחכות, סתם אני זורק את מרטיניק למשל, שהמון שחקנים שגדלו בצרפת, קיבלו את ההכשרת כדורגל בצרפת, ויש להם שורשים באיים או במדינות האפריקאיות האלה, חוזרים לייצג אותן. וזה מה שיוצר כרגע את המתח גם במפגש שיהיה בין צרפת וטוניסיה בבית שלהן. טוניסיה באופן כללי, יותר ממחצית הסגל הם שחקנים שלא נולדו בטוניסיה. יש שם גם דנים והולנדים, אבל בעיקר יש מספר דו ספרתי של שחקנים ממוצא טוניסאי שנולדו בצרפת וישחקו עכשיו נגד צרפת.
ונבחרת, אבל היא לא נבחרת חזקה כל כך.
שמע, לא קל לעבור את המוקדמות באפריקה, יש לה הרבה כישרון מהשחקנים שבאופן טבעי משחקים בליגה הצרפתית, לא ברור עדיין היחסי כוחות שלה מול אוסטרליה, כנראה היא טיפה יותר חזקה מהאוסטרלים במאבק על המקום השלישי בבית הזה, שיש בו גם את דנמרק, אבל במשחק הזה ספציפית ביניהן, בין צרפת וטוניסיה, זה יהיה אחרת.
צריך גם להודות שצרפת טוניסיה זה קייטנה ביחס לצרפת אלג'יריה, שזה באמת האימות.
שם זה יותר מדמם.
לגמרי, לגמרי.
שם, כן, שם היה ממש, אפשר להגיד מלחמה.
כן, מלחמת אלג'יריה, ודאי.
והטוניסאים תמכו באלג'יריים, אבל הם לא עשו לצרפתים אותן צרות. הם גם רצו את העצמאות שלהם, אבל הם היו תמיד טיפה יותר... קנויים וידידותיים, גם אם הם שאפו לזה.
יש שם יחסים פוליטיים וכלכליים מאוד אדוקים בין צרפת וטוניסיה. היו כל מיני קבוצות התנגדות בעבר לצרפת בטוניסיה, אבל סך הכל היחסים ביניהם הם טובים.
המשחק כזה, כמו... זה מעלה עדיין הרבה שאלות בנוגע, כמו אלה של המבקרים של מדיניות ההגירה בצרפת, שתוהים בעצם מי האנשים האלה, למי הם שייכים, למי הם נאמנים. טוניסאים שפתאום משחקים נגד צרפת, שקיבלו את כל מה שהם בזכות העובדה שהם צרפתים, זו סוגיה הרי סופר רגישה. כן, צרפת אבל... מלאה במאגרים מכל העולם, והזהות הזאת
בדיוק, אבל הם מאגרים, הם עדיין יש להם איזשהו, אתה רואה את זה בכל העולם, גם בנבחרות אפריקאיות, הם מרגישים יותר מחוברים לזהות הטוניסאית שלהם, ואז הוא מי רוצה
לצאת. בוא נגיד, השורה התחתונה, בדבר הזה, למרות האנדרטון הלאומני והלאומי, הוא שהשחקנים האלה ניצלו הזדמנות כדי לשחק במונדיאל ובנבחרת לאומית באופן קבוע, כי הם לא קיבלו הזדמנות בצרפת.
היו איזה אירועים, היה במתי זה היה? במונדיאל 98 גם איזשהו אימות סביב.
כן, זה היה בצרפת, אומנם באדמת צרפת, כי צרפת עירה את המונדיאל, אבל האימות בכלל היה מול אוהדים של אנגליה.
אוהדים טוניסאים מול אוהדים
של אנגליה, הם התעמתו ביניהם בכיכר במרסיי, אוהדים של אנגליה שרפו דגל של טוניסיה, שם מאומות אלימות, 32 נפצעו.
הבנתי, זה כלומר בלי קשר לאיזשהו אימות פוליטי.
קשר לאנשים שיקורים.
אנשים שיקורים, רואים דגל של היריבה, בוא נשרף אותו, מגניב.
ויש עוד שתי נקודות חשובות בעניין הזה. אחד, שטוניסיה בכלל מגיעה למונדיאל עם כאב ראש אחר, פיפה בכלל לימה לזרוק אותה בכל המדרגות, כי שר הספורט הטוניסאי רמז שהוא הולך לפרק את ההתאחדות, שזה התערבות פוליטית שאסורה לחלוטין לפי חוקי פיפה, זה עניין שהתפתח. והעניין השני הוא שאלה, פעם אחת גם שאנחנו נפנה לצביק עניים שאלה, נכון נמאס לך כבר שמתבלבלים בין טוניסאי לטריפוליטאי, שזה מה שאתה?
זה לגמרי הוויכוח הנצחי, ולגמרי הבלבול הכי...
אני כל פעם...
זה בלבול גזעני, זה בלבול גזעני, זה כמו שיבואו אליך ולא יבדילו בין... אתם הישראלים עם הגמלים, וכאילו זה כזה, כאילו באמת, זה שתי מדינות שונות.
אני אסכם ככה לגבי...
והקוסקוס שלנו והמפרום יותר טעים.
אני אסכם ככה לגבי צרפת וטוניסיה, כדי ככה להעביר את המצב. ב-2001 היה משחק ידידות אלק בין צרפת ואלג'יריה, שפוצץ בדקה 77, אחרי מאומות ביציים, מועדים שפרצו לקר הדשא. לא צפויות תמונות כאלה במשחק בין צרפת וטוניסיה.
לא צפויות, אוקיי, אבל עדיין אפשר להגדיר זאת את המונדיאל הכי פוליטי שזכינו לו?
אני חושב שבכל ההיבטים לחלוטין.
אוקיי, אליסף דה אוהל, יאיר קטן, תודה רבה. תודה לך. מחכים ביותר.
תודה לך.
ששו עצבני.
ששו, ששו, הנה הדבר שאתה הכי מתעצבן עליו, פוליטיקה וכדורגל, או שאני טועה בעניין הזה?
תשמע, במונדיאל הזה הכל מרגיש לי פוליטיקה.
הכל פוליטי.
תראה, מלכתחילה המונדיאל זה חוויה לאומית כזאת, אתה יודע.
כן.
כי מצד אחד, אתה יודע, אוהדים שפעמיים בשנה קובעים ללכת מכות לפני הדרבי של איסטנבול, פתאום שטורקיה משחקת, אתה יודע, מתחבקים אחד עם השני.
איזה חבל שטורקיה לא שמה, אבל לא משנה.
טורקיה בחוץ?
בחוץ, אני, כן, אין לנו את הטורקים.
כן, טורקים מהצד של אבא, זה מבאס אותי מאוד. אבל, לא, אבל כן, לגמרי.
אבל פתאום כולם מאחורי הנבחרת.
ברור. אני בעד, אני אוהב גם את כל הפוליטיקה, כל הלאומיות מאחורי זה, כל הגיאוגרפיה, כל הזה, הדגלים, אתה יודע, למה זה כיף מונדיאל בהשוואה ליורו? כי ביורו הדגלים שעממים כולם שלוש פסים לאורך, לרוחב הזה, נכון?
אוקיי.
מונדיאל, אתה מקבל את כל הדרום אמריקאיות, את כל האפריקאיות, אתה מבין? אתה יש לך דגלים עם אוף דורס באמצע, מכיר את זה?
זה כיף, אוף דורס, נכון.
כן, אתה מכיר את אלה עם
האפריקאיות. ואתה גם ככה מחנך את הילדים לזהות דגלים, להבין, זה פתאום מתמקמים על יבשות.
יש לך דגלים מאפריקה, שמונה צבעים עם קלצ'ניקוב באמצע. תשמע, זה תענוג, זה חוויה.
הקיצור, אתה אוהב את העניין הזה שכאילו מזמינים לאולפן את אורן נהרי, נכון? זה הקטע שלך.
כן.
נכון, אתה אוהב את זה וזה, ודוד ויצטום עוד מעט יופיע וכאלה.
בדיוק, זה התקופה שדוד ויצטום יוצא מהזה, יוצא
מהנפתלין.
יוצא לאור.
כן. אבל בואו.
יש זה, יש איראן וארצות הברית באותו בית. בואנה, מה זה? הם יהיו כאילו, לוחצים ידיים לפני המשחק, מחליפים דגלונים?
ברור, זה לא מזרן ג'ודו ומוקי פוגש את זה.
זהו, כי בג'ודו יש את הג'ודוקות הישראלים שלנו, שכל גרנד פרי חוזרים מדליה, למה כל הדרך כאילו רק...
איך אתה מצאת את ההזדמנות בפודקאסט מונדיאל להיכנס בג'ודו הישראלי? איזה איש מרושע אתה.
כל גרנד פרי חוזרים למדליה, די, אז זה, היה לך קרב אחד, מה, אתה סתלבט עליי כאילו. נלחמת פעם אחת בשמינית, ובסוף כמעט המדליה. לא, אבל תשמע, אבל זה לא רק כזה, יש גם, ראיתי, גם יש גם אנגליה וווילס באותו בית. ווילס, אבל זה לא, זה כמו, זה ווילס זה הפתח תקווה של אנגליה, כאילו. זה כמו ישראל נגד סיני, כאילו.
ישראל נגד סיני, אוקיי.
נגד להב, אני יודע מה? אם אתה עושה סיבוב באי הבריטי, ווילס זה המקום שאתה עוצר בשביל לתדלג ולהשתין, אתה יודע. זה לא, מה?
יפה, אתה יושב פה בפתח תקווה של ישראל, או בגבעתן של ישראל, ומתנשא על קרדיף, יפה לך, כל הכבוד
שעשו. חד משמעית. תקשיב, תסתובב בקרדיף, תסתובב בקרדיף שלושה ימים, אם תמצא שם אדם אחד עם שיניים לבנות, אתה יודע מה.
פיטר בירצלי, אפרופו, הוא היה וולשי?
לא היה לו שיניים בכלל.
הוא אף פעם לא היה לו שיניים, הוא תמיד היה נשברות לו השיניים. וולשי
לא נראה לי.
אני לא, הוא היה אנגלי לדעתי מסורתי, אבל אתה רואה, זה כאילו... אבל יש להם את הקונספט של לשבור את השיניים, מתישהו במשחק, נכון? כמו שאצלנו יש את הקטע של לחבוש את הראש, כאילו לג'ון טרי נגיד, אז יש את הקטע של לשבור את השיניים, זה גדול.
כן, וגם בגלל כל המלגנים, עכשיו גם רוסיה לא במונדיאל הרי, אתה מבין? עכשיו, מה זה לא במונדיאל? הם לא בשום מקום, הם לא באירוויזיון, זהו, הפסיקו להזמין אותם
מנודים.
אבל לא מזמינו אותם בשום מקום, כאילו.
כן. אז מה, אז אתה מתבאס על זה? או שזה כאילו אתה...
לא, אני מתבאס בשביל, כאילו, תחשוב, כי אם אתה איזה כדורגלן רוסי עם חונן כזה.
בטח.
הם סגרו לך את הפינה, כאילו, אתה מבין? אין לך, אתה לא, אתה אף פעם לא תעלה לבמה הגדולה ביותר, אם אתה וובה בראון כזה, נגיד. עכשיו איזה דיכאון זה,
וובה בראון, אוקיי, וובה בראון לקח את זה קשה, אני מניח,
בטוח,
אני אומר לך, אני מביע מחאה על זה שאתה מנצל את הבמה של הפודקאסט, לעלוב בפה, בג'ודו הישראלי, בכדורגלנים שגדלו פה חצי מטר מהבית שלך, אין לך בושה.
אני לא מזמן גירדתי ניצחון נגד אדומים אשדוד, נראה לך שאני במצב וסטלבט על מישהו.
למי שמפספס, אוהד בני יהודה, כן? למי שבטעות לא מעודכן, ששש הוא כתום, ואוהד בני יהודה, שפעם גזל ממני גביע המדינה, ועכשיו, כן, לוחסן, אני אוהד נתניה.
זה כבר היה אצלך בבגאז' ופרצתי.
היה אצלי בבגאז' וכרגיל, טוב, לא נפתח את זה.
יש אבל עוד, יש עוד.
יש עוד פוליטיקה, סרביה.
יש, נכון. סרביה, מה, עם מי?
סרביה נגד שוויץ, ששם בשוויץ יש הרבה מהגרים שברחו מקוסובו, ולמשל שקירי, יקירנו, שאנחנו, הוא כבר לא צעיר, אבל הבן אדם כבר נתן הקיצה לסרביה.
שקירי זה קוביה, הוא נראה כמו, סקר אף פעם, הוא נראה כמו האות אייג' גדולה, כאילו, באנגלית.
אוקיי.
נכון? הוא כזה שני, כאילו, אתה יודע.
בטח, כן, הוא צפוף כזה, הוא כאילו, תבין,
הנה עכשיו. הוא מתומצת, הוא מתומצת.
אני פה, המפיק היקר שלנו, פה מציג לי תמונה של שקירי, זה יותר מקוביה כבר, זה באמת, זה כמעט, זה גיבור על שדחסו אותו כזה. זה גיבור, זה שוורצנגר דחוס, כזה מקופף.
הוא תבליה. אבל אתה יודע שיש גם, יש שם, ראיתי שיש בבית 6, יש את מרוקו,
נו.
ובבית 4 יש את טוניסיה. עכשיו תחשוב, תקשיב, אתה יודע איזה מזל זה שהם לא באותו בית, עזוב באותו בית.
אתה יודע איזה כיף היה בבית כזה. אני כבר הולך להגן על התזה הזאת. אני כבר עומד מנגד.
תקשיב,
אתה יודע איזה בית כיפי זה היה אם הם היו ביחד?
הבית כן, אבל במטבח זה לא יכול לעבוד ביחד. בשאר הבית בסדר. במטבח אתה רוצה להכניס, אתה רוצה להכניס מרוקאים וטוניסאים, אתה יודע מה יקרה, זורקים אחד, זרקו אחד השני, עגבניות, צ'ומה, שמן, אתה לא תצא מזה.
הם יריבו בטירוף, הם יתווכחו איך עושים את המטבוחה, ואיך עושים את המרדומה, ואיך, זה יהיה שם טירוף.
אז אתה לא תצא מזה, דקה לא ישחקו שם.
אין ספק, זה יהיה טירוף, זה יהיה חגיגה. יש מצב שהם נפגשות רגע, אתה אומר בית ארבע, כמה איזה ביתים הם יושבים שם? הם לא באותו בית, אבל השאלה אם הם יכולים להצטלב אחר כך באיזה מפגשי שמינית. זה שאלה.
אולי.
בכלל, אחת מהם יכולה לעלות.
איפה יעשו את המשחק? בנאפיס כאילו? מה, איפה זה? איפה יערך?
עוד פעם אתה שם, עוד פעם אתה מכניס אותם לאזור של המטבח ושל האוכל. ששו, אתה באמת, אתה יודע לך, כל הפינה הפוליטית הזאת היא קצת חיממה אותי, אני הולך לנוח. כן, אני חייב לשתות משהו. בסדר? טוב, אז לך תשתה גם אתה משהו וניפגש בפינה הבאה.
בסדר? סגור.
אחלה, ביי. עד כאן מונדיאל במדבר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. רון טוביה, אביב ליבוביץ' ורוי גינת ערכו את הפודקאסט, אני צביק הנעים. יאללה, ניפגש בקטר.